שלום. פרשיות בהר ובחוקותיי מסיימות את ספר ויקרא. נשאלת השאלה, למה פרשיות בהר ובחוקותיי נמצאות כאן? כל ספר ויקרא, כפי שכתוב בראש הספר, נאמר, על כל פנים בעיקרו, מאוהל מועד. ואילו פרשת בהר פותחת במילים וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. זה כמובן לא מובן מה זה עושה כאן בספר שכל כולו נאמר באוהל מועד. מה עושה פרשה שנאמרה בהר סיני? ואם כבר היינו מחפשים את מקומה הנכון של הפרשה, זה היה צריך להיות בספר שמות. ספר שמות נאמר בהר סיני, ספר ויקרא באוהל מועד. אם כן, אם כבר יש פרשה שנאמרה בהר סיני, באופן מקורי היא הייתה בספר שמות. אז מה זה עושה כאן? ויתכן שזאת אחת המשמעויות של שאלת חז"ל, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אם אתה רוצה לדבר על ספר, על הלכות שמיטה בספר ויקרא, אז תגיד את ההלכות האלה באוהל מועד, לא בהר סיני. במיוחד התשובה גם שחז"ל נתנו לשאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני היא תשובה מוזרה קצת. נאמר ככה, והלא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני, כך שנוי בתורת כהנים. עכשיו, עוד לא מובן מה זאת אומרת מה שמיטה כללותיה ופרטותיה בסיני, אף כל המצוות כללותיהן ופרטותיהן בסיני. שתי שאלות נשאלות, איפה מצאנו כללות ופרטות בשמיטה? ב', איך זה מלמד על כל התורה כולה? קודם כל, מה זה כללותיה של שמיטה ופרטותיה של שמיטה? איפה מוזכרת מצוות שמיטה בפעם הראשונה בתורה? בפרשת משפטים נאמר, והשביעית תשמטנה ונטשתה. פסוק קצר. אם כן, זה נקרא מצוות שמיטה מצד כללותיה. פרטותיה, איך תשמטנה ונטשתה, זה כבר כתוב בפרשת בהר. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ושש שנים תזמור כרמך, ושש שנים שביעית. אז יש שם איסור בצירה, איסור זמירה, איסור קצירת הספיחים וכדומה. כן? תהיה כל תבואתה לאכול. בקיצור, פרטי פרטיה של הלכות, של מצוות שמיטה, כתובים בפרשתנו. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, איך סופרים את השמיטין, אם מתחשבים ביובל, לא מתחשבים ביובל. כל ההלכות האלה כתובות בפרשת בהר ולא בפרשת משפטים. עכשיו, יכולנו לומר, מצווה שהוזכרה בצורה כללית בפרשת משפטים והתפרטה בספר אחר, זה בגלל שבפרשת משפטים זה נאמר בקצרה בהר סיני, ופרטותיה בספר אחר, בגלל שזה היה באוהל מועד או בערבות מואב או במהלך המדבר וכדומה. כאן התורה אומרת גם על פרטותיה שהם נאמרו באותה ההזדמנות. כלומר, התורה כאן גיתה לנו משהו מאוד חשוב, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה והשביעית תשמטנה ונטשתה, באותה ההזדמנות הוא אמר לו גם את כל פרשת בהר. ללמדך שהמצוות שנאמרו בכללותיהן, גם התורה שבעל פה נאמרה באותה ההזדמנות. וכאן התורה עשתה משהו יוצא דופן לעומת כל שאר המצוות. התורה כתבה את התורה שבעל פה של מצוות שמיטה בתוך התורה שבכתב. כלומר, זו דוגמה ייחודית של תורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב. דווקא זאת שאלה אחרת. אבל קודם כל יש לנו פה דוגמה. כן? דוגמה של התפשטות התורה באופן ששייך לחכמים, השולחן ערוך נאמר, עם הסעיפים ותת סעיפים והגאות של הלכות שמיטה, נאמרו כבר בתורה שבכתב, באופן תמציתי כמובן, אבל נאמרו. כן? כלומר, זה נותן לנו את היסוד ואת ההבנה שגם הפירושים והיישום המעשי של ההלכות, לבחינת תורה שבעל פה, גם זה שורשו בסיני. נשאלת השאלה, למה התורה בחרה דווקא במצווה הזאת, ולא במצווה אחרת כדי ללמד אותנו את היסוד של תורה שבעל פה? דבר נוסף, איך מהמצווה הזאת יש ראיה לכל התורה כולה? יש אמנם רעיון, יש אינטואיציה, שמכאן אנחנו יכולים ללמוד לכל התורה כולה, אבל מה הראיה? אלא שזה, יש להתבונן קצת במהותה של מצוות השמיטה. כן, מה אומרת התורה על מצוות השמיטה? דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. אם כן, מי הוא מבצע המצווה? הארץ. כלומר, ושבתה הארץ שבת לשם. ראיתם פעם ארץ ששובתת? זה מוזר מאוד, כן? אף פעם לא ראינו דבר כזה. במיוחד הארץ לא עושה כלום. שלא לדבר על זה, שמצד הנפקמינה ההלכתית, אנחנו רואים שאם האדמה איננה של יהודי, אלא נמכרה לגוי, בין בהיתר, בין באיסור, מותר לעבוד אותה. כן? אם זרענו מתחת לגג, זה מותר. אם כן, איפה ושבתה הארץ שבת לשם? ושבתת אתה את שביתת הארץ. כן, אז זה יסוד שמתברר בהמשך. על כל פנים, אנחנו רואים כאן שהתורה מתייחסת אל השביתה של האדם ממלכת הארץ, כאילו, וכנראה זה באמת כך, הארץ בעצמה שותפה בדבר הזה. כלומר, כאן הארץ מתגלה כאישיות. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב, הארץ זה קרקע. כלומר, מה שאנחנו דורכים עליו. במילים אחרות, הארץ, אנחנו לא מתחשבים ברצונותיה וברגישותיה. אנחנו הפועלים, והיא הסובסטרט, המצע שעליו אנחנו מבצעים את פעילותנו התרבותית והאחרת. ואילו כאן מתברר שהמקבל הוא בעצמו שותף לעשייה של העושה, של עושה המצווה. אני שובת, זה בעצם הארץ ששבתה. וזה בדיוק מה שעושה התורה שבעל פה. עם ישראל מקבל את התורה מן השמיים. הוא כמו ארץ, ואתם תקראו ארץ חפץ. ואנחנו לכאורה לא אמורים להיות שותפים ביצירת הקדושה של התורה. ודווקא כשאנחנו מדברים על תורה שבעל פה, אנחנו מדברים על זה שדבר השם יוצא דרך מוחותינו והרגשותינו ופיותינו. כן? זו תעוזה עצומה. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. אז מה אתה אומר שאתה נותן תורה? כן? זה היסוד של וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה חיי עולם שנטע בתוכנו? תורה שבעל פה, כמו נטיעה שנוטעים אותה באדמה, ומכאן ואילך היא גדלה מעצמה. כמו כן, גם ריבונו של עולם נתן לעם ישראל כוח שדרך שכלו והבנתו תתחדש התורה. וזה בדיוק מה שעושה הארץ בשנת השמיטה. ולכן, ממה שהתורה גילתה את היסוד של תורה שבעל פה דרך מצוות השמיטה, למדנו מכאן את כל, לכל התורה כולה את הכוח של התורה שבעל פה. לא. השאלה כאן, האם השנה הראשונה שבה נכנסו לה... לא. היסטורית, השנה הראשונה של שמיטה הייתה אחרי 14 שנה. כי לבוא אל הארץ, הכוונה לכבוש ולחלק. אם כן, 7 שנים כבשו, 7 שנים חילקו, סך הכל 14 שנה, ורק אז החלו לספור שמיטים. זאת אומרת שהשמיטה הראשונה הייתה אחרי 21 שנה שמאז שעברו את הירדן. כך שאני לא דואג להם מה עשו במשך 21 שנה. כן. מה? 7 שנים של כיבוש, 7 שנים של חלוקה, ואז מתחילים לספור 7 שנים כדי לשבות, סך הכל 21 שנה. דברים פשוטים. מה? בסדר. אם כן, מה? 21. השנה ה-21 הייתה שנת שמיטה. כלומר, אחרי 20 שנה. הבנו. מחלת השם. טוב, ספר ויקרא, אם כן, חותם בחידוש הכוח של תורה שבעל פה שבאומה. מעניין שהכוח של האומה לחדש תורה בא מתוך המגע שלה עם ארץ ישראל. כי תבוא אל הארץ. כל זמן שאנחנו בחוץ על הארץ, התורה היא בשמיים. נו, אז מי מעיז לגעת בה? מי עלה שמיים וירד? איך אפשר בכלל להעיז, להזיז פסיק אחד? אולי דעתך אינה דעת תורה. זאת תורה שבשמיים. תורה שבעל פה, חיה וקיימת, מתפשטת, גדלה והולכת, כשהאומה במצב נורמלי. כלומר, בא במגע עם מקומה הטבעי בארץ ישראל. כן.
כמו שרב אומר עכשיו לדברים שמה רב אמר בעבר, אז עם ישראל זה הזהות הנקבית של ריבונו של עולם?
זה ביטוי נועז, אבל כן, אפשר לומר. כן. קודשה בריחו ושכינתה. כן. לא, התורה לא התפתחה בגלות, התורה נשתמרה בגלות. בגלות עשו כל מיני מאמצים כדי לשמר את הקיים, אבל איפה דרשו דרשות מן הפסוקים, איפה שינו דינים? בסנהדרין. סנהדרין דווקא בארץ ישראל. לא, כל הניתוחים נעשו בחוץ על הארץ. זאת אומרת, כשאי אפשר לחדש שום דבר, אז מנתחים. זה בדיוק העניין. כלומר, זה אורייתא בגלותא. כן, זה כמו שכתוב במסכת ברכות, שחסידים הראשונים היו מתפללים סך הכל 9 שעות. כן? 3 שעות, 3 שעות, 3 שעות. שואלת הגמרא, ומתי הם למדו תורה? זאת אומרת, הגמרא, הם למדו קצת, כן? סך הכל מתוך 9 שעות, יש עוד כמה שעות ללמוד תורה. אז הגמרא בבבלי אומרת, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. זה בבבלי. בירושלמי כתוב, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. כלומר, אם אתה במקום שבו התורה ניתנה, כלומר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אתה מחובר אל מקורה של תורה, ולכן זה הולך וגדל, פרה ורבה. ולכן תורתם מתברכת, לפי הירושלמי, שנכתב בארץ ישראל. לפי הבבלי, תורתם, מה שלמדו, זה משתמר. כן? אבל אי אפשר להוסיף על זה. ולכן כל התורה שנתחדשה במהלך הגלות, היא בבחינת קצת ניצוצות אור בתוך חושך עמוק. זה המון ניצוצות אור. תאר לעצמך מה זה בארץ ישראל. לא, כל הניסוח האנליטי התפתח בגלות. אבל זה כלום. מבחינת ההשגה האמיתית זה שום דבר. הגאון מבילנה, הגרא, כותב בפירושו לספרה לצניעותה, שאנחנו היום לא מבינים שום דבר. ככה הוא אומר, הגרא. אומר, עד יערה עלינו רוח ממרום, כשיקיים יתנערי מאפר, קומי שבי ירושלים. כן? ככה אומר הגרא. הוא יודע מה שהוא אומר. אז הוא אומר, ניתוח אנליטי, כן? אדם יודע את כל החלקים של המנוע, אבל הוא אף פעם לא ראה המנוע חי. כן? אף פעם לא היה לו חיבור אל הזרם. אז זה כלום. או? זאת התורה של הגלות. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כן? במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל. כן? זאת הענווה העצומה של חכמי בבל שאיזו לכתוב את זה בגמרא בסנהדרין. וגם במסכת יומא. מיגו דייטביטו בהראה דחשוכה, מריטו מילה דחשוכה. מתוך שאתם יושבים בארץ החושך, אתם אומרים דברי חושך. אז מי אנחנו? שאנחנו הרי חזרנו לארץ ישראל, אנחנו כנראה יותר גדולים. שים לב שכל החיבורים החשובים של תורת ישראל נכתבו בארץ ישראל. התנ"ך, המשנה, הזוהר, השולחן ערוך. כן? 4 הספרים האלה, שהם עמוד השדרה של כל התורה כולה, נכתבו בארץ ישראל, ולא בחוץ על הארץ. וזה לא במקרה. כל הספרים האחרים נסמכים על היסודות האלה. כן? מה? שהוא בעצמו פירוש של המשנה. ברור? ו-90% מהשולחן ערוך זה דברי הרמב״ם, והרמב״ם דרכו לפסוק כירושלמי ברוב המקומות. כך כותב המעריק. מעניין. וגם הראב"ד כותב על הרמב״ם, הרב הזה דרכו לפסוק כירושלמי. כך כותב הראב"ד. טוב, כן, נחזור לנושא שלנו. הפגישה עם ארץ ישראל מזמינה חלוץ של קדושה מיוחדת, והיא הקדושה של תורה שבעל פה, שהיא בעצם, אפשר לומר, התוצאה של מחזורי הקדושה שראינו ביותנו מחוץ לארץ. מה שראינו בפרשת אמור הייתה, זה היה קדושה של האדם, קדושת הזמנים, כלומר המועדים, קדושת האדם בכהונה, אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. מתוך כך אנחנו ניגשים אל מקראי קודש אשר תקראו אותם, ואחרי כן יש לנו מספיק נתונים כדי להביא את הקדושה התיאורטית של הזמן אל מקום הגילוי שלה, ארץ ישראל. ולכן יש לנו כבר שנת שמיטה בתור המועד הארץ ישראלי. אתם זוכרים מה שלמדנו בענייני המועדות, שהזמנים המקודשים תמיד סובבים מסביב למספר 7. כן? כלומר, כל 7 ימים זה שבת, במשך שנה שלמה יש לנו 7 ימים של יום טוב, ויש לנו 7 שבועות מפסח לעצרת, וכן הלאה. זאת אומרת, קדושת הזמן של העולם הזה מקדשת את היום השביעי בכל מיני צורות ובכל מיני מישורים ואופנים. על כל פנים, השביעיות היא סממן לקדושה בעולם הזה. ולכן, היום השביעי הוא המתקדש בזמן. ובמקום, השנה השביעית היא שנת השמיטה של הארץ. אם כן, יש לנו כבר רמז בתורה שהמבנה של ההיסטוריה בנוי על יסוד המספר 7. כלומר, אפשר לומר, בשנה שלמה, וזה למדנו בקשר לפרשת אמור, תוך שנה יהודית אחת יש לאדם תיאור של מבנה ההיסטוריה, וזאת במסגרת של 7 חודשים בלבד, מניסן עד תשרי. משם נמצאים, ושם נמצאים כל מועדי השנה העברית, 7 חודשים בלבד. ואם אין לאדם די כוח לראות בשנה שלמה את המבנה של כלל ההיסטוריה, אומרת התורה, אין בעיה, תסתכל במה שקורה במשך 7 שנים, אז יש לך כבר מפתח להבנת סתרי ההיסטוריה. לא מספיק לך? טוב, אז תספור 7 שנים, 7 פעמים. כן? כלומר, גם זה 50 שנה, זאת תבנית מיניאטורית של ההיסטוריה כולה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ששנת השמיטה היא בעצם דגם ל-6,000 שנה, ובסוף שנה שביעית, כלומר 1,000 שביעי, שהוא מבנה ההיסטוריה שלנו. אבל זה לא לגמרי פשוט. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כשם ששביעית משמטת 1 ל-7 שנים, כך העולם משמט 1 ל-6,000 שנה. כלומר, יש לנו מחזורים היסטוריים שעשויים מ-7,000 שנה. אז זה לא מספיק. התורה מדברת על קצת יותר מ-7,000 שנה. היא מדברת גם על יובל. אם כן, יש לנו מחזורים מטה-היסטוריים רחבים יותר של 50,000 שנה. כמה מחזורים כאלה יש לנו? וגם נשאלת השאלה, איפה אנחנו בתוך המחזורים האלה? האם אנחנו באמצע, בסוף, בהתחלה? קשה לדעת. על כל פנים, היחידה היותר מקיפה של ההיסטוריה היא מחזורי היסטוריה בני 50,000 שנה. וכמובן, בזה זה לא נגמר. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שיש לקדוש ברוך הוא 18,000 עולמות שהוא סוקר בבת אחת. זאת אומרת, ישנה יחידה היסטורית גדולה יותר, 18,000 פעם, 50,000 שנה. סך הכל 900 מיליון שנה, זאת סקירה אחת של ריבונו של עולם. כן, כמובן, האם אפשר להרחיב את זה? זה כבר רחוק מאוד מאיתנו. כן? כלומר, אנחנו, קשה לנו כבר לתפוס היסטוריה בממדים כאלה. ולכן, התורה כתבה את זה רק ברמז. כי אם הייתה כותבת את זה במפורש, היינו מתייאשים מול היסטוריה כל כך רחבה. לכן יש דברים שהתורה משאירה בכוונה על אש קטנה, אם אפשר לומר. לא מדברים על זה הרבה. מכירים בספר הכוזרי, יש שאלה ששואל מלך כוזר את החבר. אומר לו, מה יש לך לומר על דעתם של אנשי הודו, שאומרים שיש להם ספרים המתארים את תולדות האדם 1,000 שנה, כלומר 1,000,000 שנה. אומר שם החבר, כלומר רבי יהודה הלוי, אומר, הם אומרים את זה רק כדי להרגיז. זה מעניין, מה זאת אומרת כדי להרגיז? ההסבר הוא פשוט מאוד. אם אני מסתכל, נגיד, אם המחזור ההיסטורי שעליו אני אחראי הוא בין 6,000 שנה בלבד, אפשר לומר זה אנושי. מדוע? כמה זמן אדם חי? 100 שנה. לא, 100 שנה זה לא רע. אם נוסיף לזה את החיים של סבא שלי והחיים של הנכד שלי, אפשר לומר שאני מרגיש בבית בתחום של בערך 150 שנה, 200 שנה. לומר לכם את האמת, 200 שנה לעומת 6,000 שנה זה אחוז נכבד. כלומר, אפשר לומר, זאת היסטוריה שניתן לעכל אותה. אני יכול לסבול את זה שההיסטוריה היא בת 6,000 שנה. כלומר, במילים אחרות, מה שאני עושה במשך 100 שנה זה דבר משמעותי. זה משנה את העולם בצורה חשובה. לעומת זה, אם אתה בא ואומר לי, אתה יודע מה? ההיסטוריה זה מיליון שנה. זה מייאש. נגיד שאני אצליח לעשות משהו, שישפיע כמה זמן. 4,000 שנה. 10,000 שנה. אבל עוד 80,000 שנה, כבר לא יזכרו את זה. כן. כלומר, כשהממדים ההיסטוריים רחבים מדי, זה מבטל את ערך פעולתו של האדם. וזאת הסיבה שבגללה התורה הסתירה מהפשט, נאמר, מעיני הפשט, את המבנה האמיתי הרחב כל כך של ההיסטוריה. כן.
אבל אנחנו
כל הזמן
מדברים על המושג
הזה נצח. כן. אבל הנצח בשבילנו זה נמצא אחרי 6,000 שנה. כלומר, אז כבר הראייה שלנו מתשתשת. כבר לא מדברים על זה יותר מדי. נכון? כן.
שמעתי על 6,000 שנה,
אבל
מה שרב אמר לגבי
הפרש
של 50,000 שנה, לא שמעתי אף פעם.
בשביל זה אתה בא לשיעור.
הייתי
מעניין
לדעת מה המקור.
המקורות, זה רבי נחוניה בן הקנה בספר הבהיר. כן?
מה? רבינו בחייה.
רבינו בחייה הוא יותר מאוחר, הוא בנוי על יסוד השיטה הזאת. כן, ידידי רבי יצחק וייל באמת הפנה אותי פעם לרבינו בחייה בפרשת בעלותך, מביא את זה, כן? אבל זה דבר מפורסם, גם הרמב"ן רמז לזה, יש בספרי רבי מאיר בן גבאי הוא מדבר על זה. השיטה הזאת אגב לא כל כך מפורסמת בזמננו, בגלל שהאריז"ל על חלק עליה. אבל על כל פנים, וגם בספר הזוהר, בפרשת בהר, גם כן כתוב. וגם בשלה זה מובן. כל דברים מפורסמים, סך הכל. כן. ישנם רק ספקולציות שונות באיזה שמיטה מן השמיטות אנחנו נמצאים. על זה נחלקו גדולי ישראל. מה שבטוח זה שאנחנו לא בשמיטה הראשונה. לא, זה ברור. התורה בעצמה מספרת, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, כבר היו שמיים וארץ. אחר כך מה קרה? קטסטרופה. והארץ הייתה תוהו, בוהו, חושך, תהום, בלגן. כל העולם הקודם התבטל. עכשיו עוד פעם, ויאמר אלוהים יהי אור וכו', מחדש. אם כן, ישנה אפשרות כזאת. כן? על כל פנים, אנחנו מינימום בשמיטה השנייה, אם לא יותר. טוב. אם כן, התורה רמזה את זה בסוף ספר ויקרא, שהוא ספר הקדושה, כלומר הספר המפגיש את האדם עם העולם הבא. אז היה צורך של התורה לרמוז מהו המבנה של של ההיסטוריה האנושית, העולמית והקוסמית בכלל. כן? ולכן היא כתבה את ההלכות האלה בצורה הזאת בסוף ספר ויקרא. כן. במיוחד הדבר רמוז ביותר בסוף פרשת בהר, בפסוק האחרון של הפרשה, בפרק כ"ו פסוק ב', את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. מה עושה הפסוק הזה כאן? אגב, זה פסוק שחוזר על עצמו מספר פעמים בתורה, וכאן הוא באמת נוחת, הייתי אומר, במקום לא צפוי. כן? את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. על מה התורה מדברת? על איזה שבתות? כמובן, על כל שבתותיי. על שבת בראשית, ועל ימים טובים, ועל שמיטה, ועל יובל, ועל עולם הבא וכו'. תשמרו על כל השבתות האלה, תגיעו בסוף לקדושה. בסוף תיפגשו עם היום השמיני. ברור? אתם זוכרים, דיברנו על זה. העולם הבא הוא היום השמיני. אם כן, אם את שבתותיי תשמרו, תשמרו על היום השביעי, בסוף את מקדשי תיראו, אתם תגיעו גם לתוך היום השמיני. זהו המבנה, אם כן, של ההיסטוריה. עכשיו, אם זה כך, יוצא שבעולם הזה, במחזור ההיסטורי, בהיסטוריה בכלל, אנחנו נמצאים בצורה זמנית. העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין. אז איך זה שרוב בני האדם מרגישים כל כך בבית בעולם הזה? זאת בעצם שאלה שמתעוררת על ידי, על ידי דברי התורה בפרשה שלנו לגבי היובל. בפרק כ"ה, פסוק כ"ג, אומרת התורה, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. עכשיו, לא הבנתי את הביטוי גרים ותושבים. גרים, זה הכוונה, זרים. נכון? גר, זה אדם, שאיננו שייך למקום. תושב, זה בדיוק ההפך. תושב, זה אדם ששייך למקום. תחליט. או גרים או תושבים. כן, גם אברהם אבינו באמת אומר, כשהוא בא לבטא את מעמדו הפרדוקסלי בחברון, אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. אני גם גר וגם תושב. גם רבי יהודה הלוי, בשירו המפורסם, השם נגדך כל תאוותי, אומר, כגר תושב אני על גב אדמה, אף כי בבטנה נחלתי. כלומר, גם כן, מצבו הפרדוקסלי של האדם בעולם הזה, הוא גם גר בעולם הזה וגם תושב בעולם הזה. כן? מצב לא ברור. אבל כאן התורה לא אומרת כי גרים ותושבים אתם בארץ, אלא כי גרים ותושבים אתם עמדי אצל הקדוש ברוך הוא. איך להבין את זה? חז"ל אמרו, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. זאת אומרת, שכאשר האדם חש שהעולם הזה הוא ביתו הטבעי, סימן שכבר התרחק מהבורא. אם מרגיש שהעולם הזה אינו ביתו הטבעי, סימן שהוא תושב אצל הבורא. ויש כנראה ביחס לעמדה הנפשית הזאת שתי אופציות, או ישראל או אומות העולם. הגויים נקראים אצל חז"ל בשם אומות העולם. מה, ואנחנו לא בעולם? אנחנו גם לא אומה בעולם? כנראה שלפי חז"ל, ככה הביטוי הזה אומר, האומות הם בני בית בעולם. המקום הטבעי של האומות זה העולם. וישראל אינם מרגישים שהעולם הזה הוא מקומם הטבעי. ואיך זה ייתכן? זה פשוט קשור בנסיבות היסטוריות. כל אומה נולדה בארצה. למשל, ברוסיה קם העם הצרפתי. העם הרוסי. בצרפת קם העם הצרפתי. באנגליה קם העם האנגלי. כן, האומות הם פרי האינטראקציה בין אוכלוסייה מסוימת לבין הטריטוריה. אבל עם ישראל, כידוע, קם במצרים. בארץ מצרים קם העם היהודי. כמו שכתוב. עכשיו, זאת אומרת שאנחנו אומה שנולדה מחוץ למקומה, ולכן הגירות מתלווה אלינו לאורך כל תולדותינו. ולמה זה כל כך חשוב? כי גם הקדוש ברוך הוא, גם הוא גר. כי מאז שברא את העולם, כדי לברוא את העולם היה צריך לסלק את כבודו. ולכן מאז שנברא העולם, ריבונו של עולם נוהג כלפי העולם כגר. ולכן מי יכול להבין אותו? רק אומה של גרים. כן.
מה לגבי אינטראקציה בין גויים שהיא בארץ ישראל?
גויים בארץ ישראל.
בדיוק על אותו הסטריאוטיפ של אנגלים באנגליה.
זה המעמד של הגר תושב, שבהלכה. כן? מעמד הגר תושב. הוא מדבר על גוי שלפי ההלכה מותר לו לשבת בארץ ישראל וכדומה, ומקיים את כל התנאים, אז המעמד שלו הוא מעמד גר תושב, נכון? מעמד גר תושב הוא מעמד חביב בעיני התורה. כן, יש מצווה להחיותו. משום שהוא דומה בעצם לעם היהודי. כן, כתוב שבגר לא תונה ולא תלחת, כי גרים הייתם ארץ מצרים. אמנם ההלכה אומרת את זה על גר צדק, אבל החינוך אומר שמזה אנחנו לומדים כחיוב מוסרי כלפי גר תושב גם. כן, טוב, זה באמת זה ברצינות, ונחשוב שהקדוש ברוך הוא איננו עושה צחוק. הכוונה שהוא אפשר למישהו שהוא לא הוא להיות. אז איפה שיש מי שהוא הזה, הוא לא שם. זה נקרא סילוק. זה אני לא יודע. לא, שכינה בגלות, מה שאתה מדבר, זה כשישראל בגלות, אז שכינה בגלות, זה נקרא גלות בתוך גלות. זאת אומרת, העולם הזה מצד עצמו כבר מספק את התחושה הזאת. אין צורך להחמיר את הגלות. או? כן. כן, זה הכוונה, זה מחלה אותנו. קשה לעמוד מול המוחלטות הזאת, כן? כן. יפה מאוד. אתה מדבר כמו היהודים. זאת אומרת, היהודים, זאת הסיבה, לא, באמת, הרעיון הזה שאמרתי, הוא המקור לרגש היהודי הזה של אהבת הגלות. אנחנו אומה מאוד מוזרה, שנוטה לעשות אידיאליזציה של הגלות. וזאת מסיבה אחת. אנחנו שוכחים שהמטרה של הגלות זה לצאת ממנה. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא גולה כביכול על מנת לצאת מגלותו. ויש מקום מפגש בין הבורא לנברא, וזה ארץ ישראל. כלומר, תצאו אתם מגלותכם כדי שגם אני אצא מגלותי. יש לנו מקום מפגש, קבענו בית המקדש. והחשש לצאת מן הגלות נובע מפחד להיות ככל העמים. מובן? אבל האמת, אדרבה, כל המהלך בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. מדוע? כי ארץ ישראל זה כבר לא בעולם הזה, זה בעולם הבא. כן? כמו שכתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, מה נאמר? ואמר, כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. איפה כתוב בעולם הבא? כן? כן, הארץ, זה עולם הבא. זה נקודת ההשקה בין שני העולמות, נדייק. עכשיו, נרחיב את זה קצת. באמת, ישנה סכנה של התיישנות בארץ. אומרת התורה בפרשת ואת חנן, אנחנו קוראים את זה בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? אתם תתרגלו, אתם תחיו כמו כל העמים. ולכן ישנה סכנה שמרוב שתתיישנו, אתם כבר תשכחו את המוציא אתכם מארץ מצרים, כלומר תשכחו את ממד הגלות המתלווה לזהות שלכם. ולכן הפתרון של ונושנתם לפי התורה, מה הפתרון? גלות. גלות. אבל הרי זה אומר שכל ההיסטוריה שלנו תהיה שיבות ציון וגלויות, חס וחלילה. זה נורא. אז התורה כבר דאגה לפתרון, לשסתום בטיחות. וזה מצוות השמיטה. כלומר, התורה ציוותה על עם ישראל לצאת לגלות פעם אחת בשבע שנים. איפה הגלות? בארץ ישראל. כלומר, זה מסודר. בסדרי החברה העברית ישנה מצווה המבססת את המגע עם ארץ ישראל. שש שנים של חיבור לארץ, שנה אחת של ניתוק מן הארץ. זה היחס, 1:7. כלומר, 1:6. אתה לא תגדירו את זה. 1:6. וזה מסביר מדוע התורה, בפרשת בחוקותיי, מנמקת את הגלות באי שמירת השמיטה. אם לא תשמרו את השמיטה, אז אתם זקוקים לגלות. כמה זמן? בדיוק אותו מספר שמיטות שאינכם שומרים, אותו מספר שנים אתם גולים. ולכן, בימי גלות בבל, גלו 70 שנה בדיוק. מדוע? משום שהיו 70 שמיטות ויובלים שלא נשמרו בימי השופטים בבית ראשון. אפילו המפרשים עושים חשבון מדויק, מתי כן שמרו שמיטה, מתי לא שמרו שמיטה. אנחנו מניחים שבימי שלמה המלך כן שמרו שמיטה, בימי דוד כן שמרו. אז צריך לעשות חשבון, מתי לא שמרו, מתי כן שמרו. כן.
אם
ערך כל כך קדושה, שבעצם נקודת השקה בין העולם הזה לעולם הבא, אלא יכולת למנוע את הירידה הזאת, את הגבול הזה?
עד גבול מסוים. כי שומעים, פה יש פה שאלה מעניינת. ארץ כל כך קדושה שהיא בנקודת השקה בין העולם הזה לעולם הבא, אין ביכולתה למנוע את ההידרדרות הזאת? תשובה, כן, יש ביכולתה. כתוב, ונושנתם בארץ, חז"ל אומרים, ונושנתם בגימטריה 852, נכון? ונושנתם, זה גימטריה 852, תוציא מחשב, לא בסדר. ואם אנחנו עושים חשבון, אחרי כמה זמן מאז כניסת ישראל לארץ בימי יהושע, כמה זמן גלו? כמה שנים אחרי זה גלו? 850, חסרים 2. כלומר, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא ויסט, כן? כדי שלא נגיע לבנושנתם ממש, ל-852, הקדוש ברוך הוא הפיץ אותנו בעמים לפני שזה יקרה. כלומר, יש סתומי בטיחות מפאת קדושת הארץ, מפאת קדושת ישראל, המונעים את ההידרדרות הגמורה. כלומר, הגלות היא דווקא הצלה. כדי לזכור השמיטה, אנחנו צריכים אותה כדי לזכור שאנחנו לא טבעיים בארץ הזאת. זה מה שאומר כאן, כן? והארץ לא תימחר לצמיתות כי לי הארץ. עכשיו ברור? כן. יפה. מה עם בית שני? בימי בית שני בכלל לא הייתה מצווה לשמור שמיטה. אמנם הייתה מצווה מדי רבנן. כתוב בספר נחמיה שכשהעם קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא בימי נחמיה, החליטו ליטוש את השנה השביעית, כך כתוב, וניטוש את השנה השביעית, כתוב מפורש בספר נחמיה. אם כן, תקנו שמיטה די רבנן. אבל מכיוון שהשמיטה אינה מן התורה בימי בית שני, אז ממילא הפרטים של החוזה משתנים. כלומר, מדוע אין שמיטה מן התורה מאז ימי בית ראשון? מדוע? מפני שכתוב, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, אומרים חז"ל, כשכל יושביה עליה יש מצוות יובל, אין כל יושביה עליה אין מצוות יובל, וממילא מכיוון שהתורה תלתה את השמיטה ביובל, גם השמיטה אינה מן התורה. אז מדוע בכל זאת שומרים שמיטה? מדרבנן. עכשיו מה זה אומר? כשכל ישראל בארץ, כאן יש צורך למנוע את ההשרשה המוחלטת. כן? הכנענים השרישו את עצמם לגמרי, לכן ידרדרו. אבל כשרוב ישראל לא בארץ, ממילא אנחנו בגלות, אז ממילא אין צורך בשמיטה. מובן? זה לא רוב, ודאי שלא. זה לא רוב יושביה. כן. אם כן, השמיטה בזמן הזה איננה מדאורייתא, אלא מדרבנן, לפי רוב הפוסקים. כן? לומר לכם את האמת, יש שלוש דעות לגבי השמיטה בזמן הזה. יש דעת מיעוט אחת שאומרת ששמיטה בזמן הזה דאורייתא, דעת מיעוט אחרת שאומרת ששמיטה בזמן הזה מידת חסידות, זו דעת המאירי, ודעת רוב הפוסקים ששמיטה בזמן הזה דרבנן. כותב הרב עובדיה יוסף, מכיוון שיש דעת מיעוט ששמיטה מידת חסידות, ובשעת הדחק יש לנו כלל הלכתי שאנחנו סומכים על דעת מיעוט, לכן אנחנו, מותר לנו בזמן הזה לעבוד את האדמה בשמיטה ללא שום היתר, ללא שום היתר מכירה. זה חידוש של הרב עובדיה יוסף. לא צריך בכלל למכור את האדמה. מותר לעבוד גם בלי מכירה. אבל מכיוון שהרבנות הראשית כבר מסדרת מכירת הקרקעות, מה טוב ומה נעים להחמיר ולמכור את האדמות. כן? ככה הודפס לפני כמה שנים. לא יודע מה מודפס עכשיו, אבל לפני כמה שנים ככה הודפס. מה?
מי שיכול,
כן, משתנה לפי הדור, תורה מתחדשת בכל יום ויום. אבל כל פנים ככה נכתב לפני כמה שנים. טוב, נחזור לנושא שלנו. מה? עכשיו, לפי זה יוצא שמה הטעם של גלותנו מאז ימי בית שני? כן? כן, זה ברור שכשאין שלטון ישראל, אז האחיזה באדמה אינה כלום. כן? הרי כתוב גם, רבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה שלו, ראה אנשים שעובדים את האדמה. כעס. מה זה צריך להיות? ומה זאת אומרת מה זה צריך להיות? הוא לא קרא שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, רבי שמעון בר יוחאי. שאלה, סתם ככה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? יכול לכעוס על אנשים שמקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל. מה, בועז לא יצא לזרות את הגורן בלילה? בועז היה ראש סנהדרין. אז מה, גם נגדו רבי שמעון בר יוחאי כועס? אלא שרבי שמעון בר יוחאי אומר, כשהשלטון בידי הרומאים, כל העבודה הזאת לא שווה כלום. וזה מסביר את דברי רבי שמעון בר יוחאי במסכת ברכות, שאומר שזה לא טוב לעבוד. מה, הוא לא קרא את הפסוק ואספת לגניך? כן? זה נדבר בזמן הגלות. נכון. זאת אומרת שאנחנו בחברה שהתנתקה מן האדמה. זה פתח לגאולה. נכון. כן, כן. כלומר, החברה המודרנית, שכבר איננה בנויה על חקלאות כל כך, יש לה מעלה מצד מה? היא מרגילה את האדם למופשט. יש בזה ערך מסוים. זה נכון, זה החיסרון שלה. אתה שאלת מה הצד המעולה, יש צד של מעלה. ברור, למשל אנחנו היום בתקופה ההיסטורית הראשונה שבה יש פנאי לרוב בני אדם. פעם הפנאי זה היה לחצי אחוז מבני אדם, היום יש פנאי לרוב בני אדם. זה ימות המשיח, כן, אומר הרמב״ם. ביום ההוא, כן, כבר אנשים לא יצטרכו לעבוד כל כך, ותהיה הטובה מצויה והמעדנים מצויים כאפר. אתה קונה משהו כבר מוכן, ארוז, בניילון, הכל. נפלא. דברי הרמב״ם מתקיימו. אלא מה? אנשים עושים שטויות בפנאי הזה. אבל זה פחות כלי למילוי טוב. כן.
מדוע אנחנו את ההגלות של 2000 שנה כשהשמיטה היא
הרבה? כן, כן, זאת השאלה ששאלנו, עוד לא ענינו. כן? זה מעניין. יש שתי פרשיות של כללות בתורה. יש פרשה של כללה בפרשת בהר, זה בפרשת בחוקותיי, ויש כללות בפרשת כתבו. ואם אנחנו שמים לב, בכללות של פרשת כי תבוא, המדברות על גלות, לא מוזכר כלל וכלל אבון השמיטה. רק פרשת בחוקותיי. מה אתם לימדים מזה? שהכללות של פרשת בחוקותיי מתארות את גלות בית ראשון, והכללות של פרשת כי תבוא מתארות את הכללות, את תולדות חורבן בית שני. כלומר, בית שני יש לו סיבות אחרות לחורבנו. וזה הסיבות המתוארות בפרשת כי תבוא, ולכן שמה כבר אין שום יחס בין החטא לבין מספר השנים. מובן? אבל כאן אנחנו מדברים על מה המצב בזמן שישראל אחוזים באדמתם, והמצב הזה יתקיים רק עד כמעט סוף ימי בית ראשון, כן? עד גלות עשרת השבטים. כן. מכאן אנחנו בעצם נוגעים לפרשה השנייה של הזוג הזה, כן? פרשת בחוקותיי. כן. זה כל ישראל. נכון, אבל זה לא כל יושביה. זה לא כל יושביה. יש הבדל אם אתה אומר קהל או יושביה. כן? איפה שהתורה אומרת קהל, אז אנחנו הקהל. יושבי ארץ ישראל נקראים קהל. כן, כך אומרת הגמרא באוריות. איפה שכתוב כל יושביה, אז יושביה זה כל היהודים שבעולם, אלה הראויים לשבת בה, כמו שאומר רב נחשון גאון, שלכל יהודי יש 400 בארץ ישראל, ולכן הוא יכול לכתוב פרוסבול, כי אין הפרוסבול נכתב אלא על קרקע. הוא אומר, ויש כל יהודי שלו 400. כן, נכון. לא, הארץ שובטת. לא, גם הארץ צריכה את זה. כלומר, הארץ היא הצד הנקבי של האומה. כמו שהנקבה של האיש זה אישה, נקבתו של עם ישראל הנקרא אדם, אדם אתם, אתם קרואים אדם, הנקבה זה אדמה. ולכן יש שביטה גם של הארץ. עכשיו, בפרשת בחוקותיי יש לנו חוזה היסטורי רחב הכולל גם את תקופות הגלות וגם את תקופות הגאולה. החוזה הוא לכאורה פשוט מאוד, כן? כתוב כך: אם בחוקותיי תלכו, אז וישבתם בטח וישבתם בין מחרית. כן. אם בחוקותיי תלכו, יהיה טוב. בחוקותיי תמאסו, יהיה רע. זה לכאורה מה שכתוב. כשאנחנו מתבוננים בפרטי הפרטים, אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט. נאמר כך, בפרק כ"ו פסוק א', אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם. כן? כלומר, מכיוון שעם ישראל לא מתנהג כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא מביא אותם אל ארץ אויביהם. הפסוק ממשיך ואומר, או אז ייכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב. מה פירוש המילים או אז? אפשר להגיד, אז ייכנע לבבם הערל. מה זה או אז? רש"י מביא שני פירושים למילה או. פירוש ראשון אומר רש"י, אם. או פירושו אם. כלומר, יש פה התניה. אם ייכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב. ואם לא ייכנע לבבם מהערל, אז לא יזכור בריתי יעקב. כן? כלומר, יחזרו בתשובה, יש גאולה. לא יחזרו בתשובה, אין גאולה. פירוש שני ברש"י, או במובן אולי. אולי ייכנע לבבם מהערל, אולי לא, אולי לא ייכנע. בכל מקרה, וזכרתי את בריתי יעקב. כלומר, לא אכפת לי, יחזרו בתשובה, לא יחזרו בתשובה, יחזרו בתשובה, טוב, לא יחזרו בתשובה, בכל מקרה יש גאולה. אתם רואים איך שהמסקנה ההיסטורית משתנה לפי פירושה של המילה או. הפירוש הראשון מתאים לדעתו של רבי אליעזר בגמרא, במסכת סנהדרין, שאומר שאם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו לא נגאלים. הפירוש השני, האומר אולי, מתאים לדעתו של רבי יהושע במסכת סנהדרין, שבין כך ובין כך נגאלים. הלכה כידוע כרבי יהושע. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע התורה כתבה מילה כל כך דו משמעותית? למה התורה לא יכלה פשוט להקדיש, נגיד אם ההלכה כרבי יהושע, להוסיף למד ויוד, כן? אולי. או אם ההלכה כרבי אליעזר, שהתורה תכתוב במקום או, תאריך קצת, עוד קצת דיו, יהיה אם. אז, כן, כלומר, יש איזה בעיה. התורה בסוגיה כל כך חשובה, שמחלקת היום את החרדים ואת הציונים, יכלה להקדיש לפחות איזה אות אחת, שתי אותיות, וזהו, גמרנו, הכל היה נפטר, כן? אתם רואים מה שרוצה התורה? היא רוצה לתת מקום לשתי הדעות. זה היסוד של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שהתורה מלכתחילה כתובה באופן כזה שהיא מזמינה את שתי הפרשנויות. למרות שאנחנו יודעים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה כדברי פלוני ולא כדברי אלמוני, זה גם דבר שצריך לדעת, כן? כלומר, אף על פי שגם בית שמאי זה דברי אלוהים חיים, אנחנו פוסקים כבית הלל. מה?
הרמב"ם
הרמב״ם איננו פוסק בשום אופן שהגאולה תלויה בתשובה. בהלכות תשובה הוא כותב אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. הוא רוצה להסביר לך את מעלתה של התשובה, ברור? אבל בהלכות גאולה הרמב״ם אומר המלך המשיח עתיד לעמוד, ומה הוא יעשה? הוא יכפה את ישראל לקיים תורה ומצוות. הסימן שהם לא רוצים. וגם הוא כותב, איך אנחנו יודעים שיש דבר כזה בכלל, מה שאומר, שנאמר, ושם השם את שבותיך, ושבי קיבצך מכל העמים. כן? לא כתוב שם שצריך לחזור בתשובה בפרשה הזאת. כן. לא, כי לשתי השיטות יש משמעות. יש משמעות לדברי רבי אליעזר. כלומר, רבי אליעזר מוחה מחאה מוסרית נגד השיטה של רבי יהושע. כתוב בגמרא שכשרבי יהושע הוכיח לרבי אליעזר מן הפסוקים שגאולה אינה תלויה בתשובה, כתוב שתק רבי אליעזר. מה זה שתק? שיודע. נכון, שתיקה כהודעה, אבל אי אפשר להגיד והודה לו רבי אליעזר. מה זה הרוגז הזה? שתק רבי אליעזר. לרבי אליעזר יש בעיה מוסרית עם זה. מה? במשך כל ההיסטוריה כולה הקדוש ברוך הוא מתנה את טובתנו בזה שנהיה טובים, ואת רעתנו בזה שנהיה רעים, חלילה. וכשמדובר על המסקנה, זהו, כבר מבטרים על המוסר? זה מה שמרגיז את רבי אליעזר. ובאמת המחאה המוסרית הזאת באה לידי ביטוי דרך הרמז של התורה של אוהז יקנה לבב המערה. כמובן יש תשובה לדאגה של רבי אליעזר. התשובה היא פשוטה, החשבונות של מידת הדין יעשו אבל אחר כך. כלומר אי אפשר שחשבונות פרטיים של מידת הדין של חטא זה או אחר יעכב את מהלך ההיסטוריה הכללי. אבל עצם התמיעה יש לה מקום. כן, נכון, שכל הסבר יש לו חיסרון לעומת ההסבר השני, כי באמת לא כתוב אם, כתוב או, לא כתוב אולי, כתוב או, לכן צריך שני הסברים. כן, כלומר זה בדיוק העניין, שהתורה רצתה שתיתן שני הסברים. כן,
אם אנחנו
פרשים
את זה אם, אז אחרי זה יש את כל
הפסוקים
שאחרי זה, למה גם זאת גאותה בארץ ובין, לא מעשים, לא גאותה.
מה השאלה?
שהוא לא שוכר, זה לא... אם הם יעשו ככה אז אני אספור את בריתי, ואם הם לא יעשו אז אני
לא אספור את בריתי. לא, בריתי יעקב, שזה מהשיבה השיבה לארץ ישראל.
ומה זה בריתי לארץ?
לא, כל זה, כל הבריתות האלה, כן? בריתי יעקב, בריתי יצחק, בריתי אברהם, אזכור וארץ אזכור, זה אחרי פסוק מ"א. מה שאתה שואל אחר כך, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, זה חוזר רטרואקטיבית אחורה לתקופת הגלות. מובן? מה כתוב? ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. זה בזמן הגלות, לא מדבר על זמן הגאולה.
אז אני לא אשכח אותם, אני אביא אותם לארץ.
לא, לא, לא כתוב. לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותם. כלומר, אני לא אכלה אותם. וכאן התורה רמזה דבר נוראי. התורה אומרת, תדעו לכם, לא תהיה שואה כל זמן הגלות. זה מה שכתוב בתורה. אתם רואים מה שהתורה אומרת כאן? התורה מבטיחה, לא תהיה שואה כל זמן הגלות. מכלל לאו, אתה שומע הן, שכשהגלות באה לידי סיום, סכנה להישאר בחוץ לארץ. ומעניין שהתורה מביאה את הפסוק הזה, השייך מבחינה עניינית לתקופת הגלות, אחרי הגאולה. זה מוזר, נכון? כתוב ככה, והארץ אסגור, אני אביא אותם לארץ ישראל. ופתאום התורה כאילו נזכרת, שכחתי להגיד עוד משהו, שביותם בארץ אויביהם לא מאסתים. זה בא לומר, שאנחנו היום מבינים את זה, שכאשר הקדוש ברוך הוא יזכור את הארץ, אז תהיה סכנה למי שנשאר בחוץ לארץ. מובן? וזה מה זה החוק ההיסטורי שנרמז כאן. כלומר, אפשרות של הפקרת ההשגחה בזמן שיבת ציון. אבל בכל מקרה נאמר, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. מה?
אם לא ישמעו את השמיטה גם אחרי הרביעה השלישית, יכול להיות חורבן שלישי?
לא יהיה חורבן שלישי.
לא?
מה המסקנה של שיבת ציון השנית לפי פרשת ניצבים? ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. כלומר, סטיות כאלה כבר לא ישוב. יש הבטחה? כן, אבל היא תשוב להיות דאורייתא. היא תשוב להיות דאורייתא במהרה בימינו. אבל אז יש לנו הבטחה, אנחנו כבר לא ניפול. עד כאן להיום.